שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר. אנחנו נפגשים שוב בפרשה, פרשת השבוע, פרשת כי תצא. מתחילה בסיפור מאוד מאוד מוזר. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידך, בידיך, ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. מאוד מוזר, אדם יוצא למלחמה, רואה שם אישה יפה, רוצה בה. הייתי חושב שבמקום שיגידו לו, בסדר, יש לך יצר, תתמודד. במקום להגיד לו, תתמודד עם היצר הרע שלך, אומרים לו, קח אותה, הביתה, תטפל בה בצורה מסוימת, וכן, תיקח אותה לאישה. מה זה הדבר הזה? זה לא משהו שאנחנו רגילים למצוא בתורה.
תראה, זה אתה צודק. חכמים אמרו, דיברה תורה כנגד היצר הרע. כלומר, אם לא נתיר לו, הוא יעשה יותר גרוע. ולכן, מתירים לו קצת, הרבה מגבלות, כדי למזער את הנזק.
אבל מתי נותנים לאדם מצוות לפי היצר הרע? זאת אומרת, זה משהו שהוא לא, הוא לא אופייני. פתאום מתחשבים ביצר הרע? מכתיבים לך מצווה לפי היצר?
תירצת את הקושיה ששאלת לפני שבועיים. פה זה יוצא מן הכלל. פה התורה שיערה שאדם לא יוכל לעמוד. הוא חייל, הוא בלחצים אטומים. סימן שכל המצוות האחרות, שהכשרות ציווה, אדם יכול לעמוד נגד היצר.
זה יוצא מן הכלל שמלמד על הכלל. אבל השאלה אם באמת בכל מלחמה היצרים עובדים שעות נוספות, זה משהו שהוא מאפיין אותו מלחמה?
אתה הולך למילואים, חוזר כל שבוע הביתה, אבל אז אדם הלך לצבא. חצי שנה, לפעמים שנה, לא ראה את אשתו, לא ראה אישה, היו שבועות, השבועות היו חלק ממערך, המלחמה, הנשים היו מגרות כדי למוטב, אדם בסוף הוא מתפרק. ולכן, התורה בא לקראתו. אבל אמרנו, זה באמת לא מצווה גדולה. זה דבר מגעיל, אלא פה יתירו דבר מגעיל.
עכשיו, למה זה דווקא בתחום הזה? נגיד, האם הדבר הזה יכול ללמד, מן הסתם לא, אבל לכאורה, אדם יכול לקחת פה היתר לתחומים אחרים ולהגיד, אני נמצא במלחמה, אני עכשיו צריך להתמקד בלחימה, ופה יש לי איזה משהו שקשור לענייני גזל, אני אחליק את זה כי אני במלחמה, ופה יש לי משהו שקשור לאיזה איסור אחר, ואני במלחמה, זאת אומרת, יש פה משהו, הוא מדרון חלקלק, כמו שקוראים לזה, שאני יכול להתיר לעצמי דברים שנאסרו לי מתוך סוגיית אשת יפה תואר, כי אם התחשבו בי בנושא הזה, למה שלא התחשבו בי בסוגיות אחרות? למה שלא התחשבו בי בעניין של גזל, למשל, במלחמה?
אמרנו, זה יוצא מן הכלל ולא לומדים ממנו. אבל האמת היא כמוך, שבצבא, במלחמה, התירו שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. גילוי עריות, זה. שפיכות דמים, הורגים. הורגים. לא סתם הורגים מתוך תאוות דם.
כן, אבל גם לא הורגים חפים מפשע, הורגים אויבים.
וגם עבודה זרה, אם אין לי יין לשתות אלא יין של עבודה זרה, אני שותה. אבל כל זה הגבילו, לא הפקירו. וקוראים לזה יוס אין בלו.
שזה?
החוק בתוך המלחמה. מלחמה זה מלחמה, במלחמה כמו במלחמה, אבל בכל זאת לא מלחמה טוטלית. כמו שסבר התיאורטיקן קארל פון קלאוזוויץ, המלחמה הטוטלית. אלא אנחנו מקבילים, וגם אז וגם בימינו, צה"ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם. אף על פי שמשמיצים אותנו, הכל הבל. אנחנו הצבא הכי מוסרי. פעם אמר ההומוריסטיקן מאיר עוזיאל, נכדו של הרב הראשי.
כן. עוזיאל.
הוא אומר, אני לא מבין למה מתוך 200 מדינות, כל שנה אנחנו מקבלים בתחרות מיס מוסריות את המקום האחרון, כאשר אנחנו היחידים להתייצב לתחרות.
אבל זה באמת קשה, היציאה למלחמה היא הרבה פעמים משחררת באדם איזה משהו שהוא יותר יצרי, יותר לוחמני, וזה... העדינות שלו מתעדה לפעמים, ואז באמת יש סכנה שהוא יהיה פחות מוסרי.
אבל לא אצלנו. כי המלחמות שלנו הן מלחמות צודקות. איך אמרה גולדה מאיר, אנחנו לא נסלח לערבים שעשו אותנו רוצחים.
כן.
אבל הם לא עשו אותנו רוצחים, החייל הוא לא רוצח. החייל הקרבי הוא אדם עדין. אתה שואל שאלות כאילו אתה לא חייל קרבי. הוא אדם עדין. אני הייתי, לדאבוני, גם בחוץ לארץ, בצבא, וראיתי את החיילים של היחידות הקרביות, הם פירי אדם. ממש פירי אדם. ופה חייל ביחידה קרבית, הוא לא פירי אדם, הוא אדם עדין נפש. לפעמים יש איזו חריגה, אדם חטף שעון למחבל, כן. אז עושים לו על זה את המוות. אז אתה רואה שזה לא ככה, שגם אז, גם היום, אנחנו אנשים עדינים. איינשטיין אמר שהמלחמה היא שני משפטים. א', משפט א', המלחמה היא הברומטר המוסרי של העם, שתיים, הברומטר נמוך. כי כמו שאתה אומר, בצבא אדם מרשה לעצמו הכל, אבל הברומטר שלנו גבוה. האמריקאים, הם לא צדיקים. הנה, דלפה פרשה בעיראק, גם הם התנהגו כפירי אדם. לא רק החיילים האמריקאים, גם החיילות. אבל בלי שחיילת, היינו חושבים, אישה עדינת נפש, גם הם התנהגו בפראות. אנחנו צבא עדין נפש.
בהמשך של הפרשה, יש עוד פרשה מעניינת וחריגה, שזו פרשת בן סורר ומורה. גם פה יש משהו מטמיע, אכזריות ככה. מצד אחד בן סורר ומורה הוא באמת לא פשוט, הוא בעייתי, אבל מצד שני, רגמו כל אנשי עירו באבנים ומת, זה נשמע קצת אכזרי. זה הילד קצת עושה בעיות, הוא עושה בעיות גדולות, אבל ככה להוציא אותו, לרגום אותו באבנים, עיני כל העדה. זה פרשה מוזרה, גם מצד שני, אנחנו מכירים את האמירה בגמרא שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא, לפי ה... יש מחלוקת, כן? אלא רק בשביל לדרוש ולקבל שכר. אז מה צריך להיות היחס שקוראים את זה? לקרוא את זה באמת כמשהו תיאורטי, את הפרשה הזאת?
זאת אומרת, השיטה הזאת היא שיטה מובנת היטב, שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא, ומה זה דרוש וקבל שכר? אומר הרב קוק, באיגרת, עצם הלימוד הזה ירתיע, ואז לא יהיה בן סורר ומורה. ההרתעה מספקת.
אז הבנים שיקראו את הפרשה הזאת, הילדים שיקראו את הפרשה הזאת, זה יפחיד אותם? כן. זה ירתיע אותם?
כן, תיאורטי זה מה שמגיע לך, כי אתה מתחיל לגנוב, ואתה במדרון החלקלק. זה מזכיר משל שיש בזוהר. האבא כעס על הבן, הרים את ידו בתנועת יד נוראה, והבן הבין שהגיע יומו האחרון, אבל ברגע האחרון, האם עצרה את היד. והבן נשם לרווחה, רק לא ידע שהכל היה מתוכנן מראש. וכי אבא באמת רוצה לרסק לו את הגולגולת, והאם באמת רוצה לעבור על סדר היום, אלא רוצים להפחיד אותו. כך השם אמר, אחרי חטא העגל, אני אכלה את כל העם הזה. אבל משה רבינו עוד לא ידע את המשל הזה, אומר הזוהר. לכן השם אמר, הניחה לי, ויחל משה. אז לפעמים מפחידים, יוצאים ידי חובת בן סורר ומורה, דרך דיבור והפחדה.
אבל אם כבר נגענו בסוגיה הזאת של חינוך היום, אומרים שהנוער והילדים זה לא השיטה, הפחדה היא לא השיטה ב... בתקופה הזאת, זה לא מה שעובד, האיומים זה לא הדרך. יש על זה אפילו, אני חושב, משפט של הרב קוק שבארץ ישראל, השיטה היא לא מקל חובלים, זה במשפט של תמוז, זה לנועם, זאת אומרת, זה לא הסגנון. זה לכאורה בן סורר ומורה פה לא אפקטיבי בדור שלנו.
מי שיש לו רצון רע, צריך לתת לו מכות רצח, או לאיים עליו. אין דרך אחרת. מילים יפות אינן מועילות מאומה. ופעם היה לנו רצון רע. ככה היינו. אבל עברו אלפי שנים, התרקחנו, התעדנו, והנוער, אין לו רצון רע. אם עושה שטויות, זה לא מרצון רע. ולכן אין תועלת לאיים, וזה גם מפסיד, אלא צריך לעורר את הרצון הטוב. אני לא אמרתי הפקרות, צריך לקבוע גבולות, אבל אין צורך בכל ההפחדות שבתורה, שמרובות. יש בן צור ומורה, אבל אתה יודע כמה פעמים כתוב בתורה מות יומת? ומלכות כמה פעמים? הרמב"ם מנה, סידר כל סוגי המלכויות, וסוג אחד הוא אומר, יש 168 אות כסח. אמנם זה כסח בקוף,
כן.
לא כסח בקף. אבל אשכנזים אותו דבר קוף בקף. בת קוף כבת קף.
אז היום זה באמת לא השיטה. היום השיטה יותר הסברה וחיובי מה שנקרא. נדבר באופן חיובי ולא שלילי.
כן, לעורר את הכוחות החיוביים. אבל זה מבוסס על השינוי הזה.
כן.
שהרצון הוא רצון טוב.
מצווה מפורסמת אחרת שנמצאת בפרשה, מצוות שילוח הקן, מעניין אותי גם על זה לדבר איתך הרב. שילוח הקן זה שאלה ידועה, האם באמת יש פה בשילוח הקן עניין של צער בעלי חיים, שאנחנו מרחמים על האם, שלא תראה איך אנחנו לוקחים את הבנים ולכן שולחים אותה ואז לוקחים את הבנים, האם יש פה, האם הקדוש ברוך הוא חס על, על, על הגוזלים מה שנקרא, או כמו שהרמב"ן אומר, המצווה הזאת באה לחנך אותנו שלא נהיה אכזרים. הקדוש ברוך הוא לא עושה, לא גוזר פה מצוות שנועדו כדי לרחם על הגוזלים וכדי לחנך אותנו לרחמים. איך צריך להתייחס לזה באמת, למצווה הזאת? היא גם מבטיחה משהו שנקרא אריכות ימים, שזה בכלל חריג, זה מופיע רק פה ובכיבוד אביהם.
כל התשובות נכונות, כמו שאומרים. לפי הרמב"ם, מאורנו ברוכים, רחמים על הציפור. לפי הרמב"ן, תחנך אותנו, תהיה מהר"ל, תפארת ישראל, כי השם גזר.
זירות.
אבל להגיד דבר פשוט.
זירות של מלך.
דבר פשוט. למה צריך לרחם? למה בכלל מותר לאכול בעלי חיים? גם הם בני אדם. הם לא בני אדם, אבל הם גם חיים. למה אתה אוכל אותם? תשובה, כי הם לא בני אדם. כי הם אכזריים. כי הם מתנהגים בצורה לא מוסרית. ומפקירים את הכל. אז לכן אני לא צריך להתייחס אליהם בפינצטה. אבל אם האם היא רובצת על הבן, ובא אדם, והיא לא עוזבת אותו, והיא מוסרת את הנפש, יש פה ניצוץ מוסרי. אסור לך לגעת. אבל אם היא יפה, אין ניצוץ מוסרי.
אבל יש פה איזה מוסריות גם בתוך... גם בתוך אצל בעלי החיים.
ניצוץ מוסרי.
מעניין.
ניצוץ.
וזה מעניין. מצווה אחרת שהיא לכאורה שייכת לעבר, אבל אולי אפשר לתרגם אותה לימינו, היא האיסור להסגיר עבד אל אדוניו. לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו. השאלה שלי אם אפשר להשליך את זה היום לסוגיה של הפליטים. האם זה דומה? האם באים לפה כל מיני פליטים מכל אפריקה, אריתריאה, כל המקומות, כל המדינות שם באפריקה, האם אפשר לקחת איזשהו משהו מהפסוק הזה ולהגיד שזה מחייב אותנו, לא להשיב אותם לארצות המוצא שלהם?
אם כבר זה דומה לקושים שברחו מדרום אמריקה, עברו את דרום ארצות הברית, ועברו את הנהר הודסון לקנדה, ושם לא הזכירו. אבל זה לא בדיוק דומה. אנחנו לא יכולים, זה לא עבדים שלנו, אנחנו לא קנינו אותם, אנחנו יכולים לעשות חסד לכל המין האנושי, ואנחנו עושים חסד, אבל לפי היכולת. ואנחנו מדינה קטנה של כמה מיליונים, אנחנו לא יכולים לקנות מיליארדים, לקלוט מיליארדים. אז אנחנו יכולים קצת, ושגם אחרים יעשו. אז כולנו יחד נפתור את הבעיה.
זאת הבעיה היא העומס שיש פה, נכון, על מדינה עם המספרים, כן, של הפליטים ביחס למדינה,
נכון,
והאיום הביטחוני.
בפרשת ראה דיברנו שבעם ישראל יש אנשים עם צוקה כלכלית. לעשות חסד לאחרים, ולא לעשות חסד לאחים, זה בלתי מוסרי. אני אהיה עירך קודמים.
אז גם בעניין הזה אני אעריך הקודמים. עוד נושא אחרון שרציתי לגעת בו זה נושא של הריבית. אנחנו קוראים בפרשה א' שיש איסור, איסור לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך, שזה איסור הריבית. מצד שני, לנוכרי תשיך, שזה דבר שהיום יכול להישמע קצת בעייתי, אבל כן, התורה אומרת, לגוי אין בעיה לקחת ממנו ריבית, זה משהו אחד שאני אשמח אם תתייחס הרב, ובכלל, לכל נושא הריבית היום איבד קצת מהמשמעות שלו, כי הרי מה קורה? אנחנו כן משתמשים בריבית, אז הבנקים, יש את היתר עסקה שמתיר לנו את כל המערכת הזאת של הריבית עם הבנקים, אבל הגענו לאבסורד שהמושג ריבית הוא מושג חיובי בלקסיקון שלנו. אנחנו שמחים אם הריבית על החסכונות שלנו תעלה, אנחנו שמחים. המושג שבתורה היה שלילי, הפך היום לאיזשהו מושג לגיטימי לכאורה.
תראה, קודם כל מה ששאלת על גוי, באופן הגיוני וישר, אין שום סיבה לא לגבות ריבית. הרי במקום לעשות עסקים עם הרכוש שלי, אני נותן לך, אז אתה תשלם לי. אבל, ולכן איסור הריבית, ובגלל שאנחנו אחים, אז אני עושה לך חסד.
זה משהו משפחתי, זאת אומרת...
יש לך חסד, יש לך כסף, תן לו וגמרנו. אבל גוי, אני לא חייב לעשות לו חסד. אני אסור לי לעשות לו עוול, אבל לא, לא, לא חסד.
אז בעצם הרחיבו את מושג המשפחה, אפשר לומר, לכל היהודים, ומי שמחוץ
לה... חובה אחוואית. עכשיו, זה נכון, שבתנאי המשק המודרני, זה מאוד מסובך, לא ריבית. אז עושים יותר עסקה. מה זה יותר עסקה? הופך את הריבית לעסקה. כלומר, אתה...
אנחנו שותפים ב...
בעסקה. אתה רוצה לפתוח חנות, אני מלווה לך כסף, מקבל חלק מהרווחים. או אתה לא רוצה לפתוח חנות, אלא אתה משקיע, או אפילו אתה רוצה לקנות בית. אבל אם לא הייתי מלווה לך כסף, היית צריך לעבוד.
כן.
אז יוצא, אני שותף בעבודה שלך. קום לעבוד 12 שעות, אתה עובד 8 שעות, אז אני יכול לקבל חלק. זה לא אידיאלי, אבל בלי זה החיים לא...
לא אז יפה. בעצם את מושג הריבית, אבל כדבר שלילי, אנחנו איבדנו בעצם, אנחנו...
נכון, בדלת ברירה. בינתיים, לפי תנאי המשק. אי אפשר לפתור את כל הבעיות בבת אחת.
אגב, עוד מושג שאיבדנו קצת וקיים בפרשה, ואני באמת נזכרתי בזה.
לא איבדנו, יותר עסקה, אז...
כן. אבל יש עוד מושג מעניין, אחרון ככה, איבום. המושג של איבום הוא גם כן עבד, הוא לא קיים היום במציאות של ימינו, נכון? זאת אומרת, אין היום מצוות איבום שמופיעה בפרשה. אין היום, לא מקיימים אותה היום בעצם.
אשכנזים מזמן פסקו שלא עושים ייבום. בספרדים מזמן פסקו שכן. מדינת ישראל, יש פסיקה לא לעשות ייבום. אבל ספרדים עשו ייבום כל הדורות. מדינת ישראל, אני לא יודע, החקיקה היא לא ברורה. אפשר לעשות, לא עושים ייבום, כן עושים ייבום. זה לא סגור לגמרי.
אבל זה מושג ש...
למה אשכנזים לא עושים ייבום? על פי אבא שאול שאומר, אתה צריך לעשות לשמה. ואם אתה או מתחתן בגלל שהיא עשירה או יפה, אז זה לא בסדר. נו, אז מי יכול לעמוד בזה?
כן.
אבל הספרדים לא חששו, פסקו לפי השיטה השנייה. אבל זה לא לגמרי נחסם הייבום. אני חושב, אני לא זוכר אם יש חוק במדינת ישראל שאוסר ייבום או לא.
טוב, פרשה בכל מקרה, עמוסה, עמוסה במצוות, הפרשה באמת עם הכי הרבה מצוות, פרשת כי תצא. נגענו ככה בקצה מה שנקרא של כי תצא. לא הספקנו הכל, תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לכם צופים וצופות. אנחנו מסיימים כאן פרשה נוספת, פרשת כי תצא, ניפגש שבוע הבא, פרשת כי תבוא. עד אז שבוע טוב ושלום שלום.
שלום.